טוב, אז אנחנו בפרשת תולדות. אני אשמח לשמוע מכן מה, ככה שבת שעברה, אפילו שהזוג של יצחק זה חיי שרה בתולדות, אז בסוף דיברנו קצת יותר על שרה ואברהם ועל פטירת שרה מאשר על יצחק אבל ורבקה. ואני אשמח לשמוע קצת מכן מה, כשאנחנו קוראים את הפרשה הזאת, ומי שזוכר קצת את הסוף של הפרשה הקודמת, מה אתן לוקחות מהדמות של יצחק אבינו? מה אתן שומעות? מה... יצחק? יצחק, זהו, הגענו ליצחק.
ענבה.
ענבה. תשכנעי אותנו.
אושרית, לנו היה קשה משהו בלי קשר.
כן, מה? הלוואי שאני אוכל לענות. נכון. זה קשה לראות את זה. כאילו זה נראה משהו מוזר. א', אני חושבת שעיקר הגילויי האהבה, נגיד את זה ככה, והשלמות בין יצחק לרבקה זה יותר בפרשה הקודמת. מה? הוא, היא נופלת, נכון. אבל את צודקת, אני חושבת שאוריה צודקת, וזה מלמד אותנו...
שתי האוריות
צודקות, אורות מאוריות, אבל אני חושבת שזה באמת מלמד אותנו על אחת התכונות, אם לא המרכזית בהן, שבהן אצל יצחק. אז רגע, בוא תגידו עוד כמה דברים, ואז ננסה, הרב צבי יהודה ממש אפיין את יצחק אבינו במילה אחת. אז עוד שנייה נגיד אותה, אם אולי אתם תגידו אותה. אז נבה אמרה נבה. מה נבה? מה? מה? למה ענבה?
כל מיני דברים, אבל גם כי... סתם, העניין של הבדירות, אני ראיתי את זה ענבה, שאנשים שהם מתחדשים גם בדברים, אז זה דורש המון ענבה, שאתה אומרים, טוב, מה אני אעשה, איך אני אמחוך את העולם, לא, לא, היה פה משהו, המשהו הזה טוב, בוא נחדש את זה.
אוקיי, אוקיי. מה, היה פה עוד משהו? התבטלות. שמה? מקשיב לכל הציווי האלוקי, אוקיי. אז שלבת אומרת לנו התבטלות. עוד מישהי משהו? מה? סבלנות בבארות, את רואה? גם שהוא חיכה,
ככה.
יפה. גם הקשבת וגם יודעת. אז אולי נגיד ככה שהרב צבי יהודה, התכונה המרכזית שהוא מסתכל על יצחק ורואה אותה, הוא קורא לזה נפעלות, אוקיי? נפעלות, זוכרות מלשון שיש בניינים פעילים ובניינים סבילים, נכון? ויש בניין אחד שנקרא בניין נפעל, שכשאומרים את המילה הזאת, נפעלות, איזה הרגשה זה עושה לכם?
שמפעילים אותו,
אבל זה משהו שאת אוהבת.
נפעלות
עם עין. זאת אומרת, מה זה? אתה רוצה להיות עצמאי, את רוצה לעשות, את רוצה להיות יוזמת, את רוצה להוביל דברים במציאות. ויצחק אבינו באמת הכוח שלו, ואני חושבת שזה צריך איזשהו ברור. אם זאת המעלה של יצחק, כנראה שזאת מעלה, שזה לא מילת גנאי, או לפעמים זה נראה לנו כאילו אברהם, וואו, כמו שאוריה ואוריה אמרו קצת, נכון? אברהם ושרה זה כזה וואו, יעקב ורחל, יעקב ולאה, כל כך הרבה התרחשויות, זה כזה וואו, יצחק ורבקה, זה כזה משהו... כן, אני באתי להגיד ישנוני, את אומרת אין... מה זה? מה הדינה אמרה? לא שמעתי. אני לא שמעת אתכם, סליחה. אבל אני חושבת שזה סימן בשבילנו. שנייה, בואו, תעזרו לי, אני גם ככה ערב, זה לא הזמן שלי. אני מבחינתי כבר יושבת על הספה עם הנס קפה. אבל באתי. הקלטתי. שיר נזפה בי היום. שהיו לי הרבה שיעורים חסרים, אז וואו. הייתי צריכה להביא אישור מהרופא, אישור הורי, משהו. אז פחדתי ממנה, אז הקלטתי. אני חושבת שאנחנו צריכים לברר מה זה הנפעלות הזאת. מה? לא שומעת. לא בסדר, אין בעיה שהיא נספה בי. השיר ואני מדברות על בסיס יומיומי, הכל טוב. מה? שמעתי משם, לא שמעתי מה. כן, וואי, כמה.
זה נראה לי מישהו שהוא נפעל, כאילו מישהו שהוא מבין יותר.
כן, כן.
הוא היה כמו תמיד בבית.
לגמרי, אני בדיוק באתי להגיד, מה? אני חושבת ששתיכן צודקות, והשאלה שאביטל מעלה זה משהו שהוא מאוד קיומי לנו. כי באמת, אף אחד, אם אנחנו לא, תלוי איך אנחנו מבינות את המילה נפעלות, אוקיי? אם אנחנו מסתכלות על זה בתור משהו שבאמת המציאות מפעילה אותנו, החברה מפעילה אותנו, תכתיבים חיצוניים מפעילים אותנו, אז זה משהו שכולנו רוצות להתרחק מזה. או אפילו החוסר כוח שלנו, החוסר חשק, הקליפות מפעילות אותנו, אז אף אחד מאיתנו לא רוצה להיות בזה. השאלה, נכון, יש את הציטוט הזה מיחזקאל, ותסיין רוח ואשמע, נכון? אומרים את זה בקדושה. ואשמע כל רעש גדול, מה? כן, כן. ותסיין רוח הזאת, אני חושבת שזה קצת נותן לנו את ההרגשה הזאת של מה היה החיים של יצחק. יצחק זה איזשהו ביטוי לכל פנימי שהקול האלוקי הוא ממש, הקול הנשמתי שלו, הוא שומע אותו, את הקול האלוקי כל כך בבירור, שהוא פשוט ותסיין רוח. כל החיים שלו הוא נפעל מהדיבור האלוקי. אני רוצה להגיד עוד משהו ואז נחזור לנקודה הזאת. כשעשיו שומע שיעקב לקח לו את הברכה, איך הוא מגיב? מה זה ממש כועס? מה הציטוט? הוא רוצה להרוג אותו, אבל עוד לפני שהוא רוצה להרוג אותו, מה? צועק צעקה גדולה ומרה. כתוב במדרש שהקדוש ברוך הוא סופר את הדמעות של עשיו, מרוב שהוא הזדעזע ממה, עוד שנייה אני אשאל אתכם, ואחרי זה במגילת אסתר שכתוב שמרדכי צועק צעקה גדולה ומרה, זה כאילו הקדוש ברוך הוא נפרע מבני יצחק, מבני יעקב, על הצעקה הזאת שהוא גרם לעשיו לצעוק. זה לא משנה, זה עוד נקודה, אבל איך הכל מדויק בחשבון האלוקי. שום צער של שום בריאה, גם של עשיו, לא הולך לאיבוד. אבל תחשבו על עשיו, אוקיי? עשיו הוא נראה לנו כזה איש מה? רשע. הברכה של יצחק מעניינת אותו? מה לא כנראה שכן, אבל זה בדיוק מה זה מוכיח לנו. עד אותו רגע אנחנו יכולים לשאול את עצמנו, מה לעשיו ולברכות? מה זה מעניין אותו? את הבכורה הוא מוכר בשביל נזיד עדשים. לא, אנחנו מכירים את זה, נכון? צריך לאסר את המלח, צריך לאסר את התבן. הוא בא והוא לועג לתורה. הוא לועג לקיום מצוות. הוא לועג לכל איזשהו סימן מוסרי. ופתאום, כשהוא יודע שהוא צריך, כשהוא מפסיד את הברכה של יצחק, הוא מזדעזע. כתוב שהצעקה הגדולה ומרה הזאת זה כמו רעידת אדמה. כל העולם מזדעזע מהצעקה הזאת. עדי אומרת לנו סימן ש... כיבוד הורים, נכון, היה חשוב לו כיבוד הורים, נכון. אבל זה לא רק מצד כיבוד הורים לקבל את הברכה של יצחק. מה הוא יודע שהוא מפסיד? מה? את? הטבות במס. מה הוא יודע שהוא מפסיד? את הברכה של יצחק. זה לא רק כבוד, זה ברכה. תקשיבו, אם מישהו הייתה פה עומדת בתור ומפסידה ברכה ממני, לא נראה לי שהייתה צועקת צעקה גדולה ומרה, נכון? אני אקסימי. הייתה לא להתחנף, נכון? זה לא רק איזה הפסד. אבל אם מישהו הייתה שומעת שלא יודעת מה, הבבא סאלי היה כאן, שהרב, לא יודעת מי עכשיו מבקשים ברכות, קצת חסר לנו צדיקים של פעם כזה, נכון? היא הייתה ממש מצטערת על זה, שהרב קניאבסקי היה פה והיא הפסידה ממנו ברכה, שהוא עבר אחת אחת וברך כל אחת מה שהיא צריכה, מה שהיא רוצה והיא הפסידה. היא ממש, זה היה כואב לה, עשיו יודע שהוא מפסיד פה ברכה של איש עצום. הנפעלות של יצחק זה לא למלמיות כזאת, זה לא משהו כזה שאתה ישנוני כזה, איך אמרת מקודם אוריה, אין בזה אקשן. זאת לא נפעלות של חוסר אמירה למציאות. זה משהו אחר שאנחנו בקושי מכירים מהמציאות חיים שלנו. ויצחק בא ללמד אותנו את התכונה הזאת, שהיא תכונה מאוד מאוד פנימית, שהוא כל כולו שקוף. הוא כולו ממש צינור נקי לדיבור האלוקי. אנחנו, זה מאוד קשה לנו אפילו לדמיין מציאות כזאת. כל החיים שלנו הם מלאים, גם כשאנחנו ממש באורות על התורה, בביתות לקיים מצוות, על מה שזה היה קורה לנו כל יום, כל היום. אבל רוב היום זה קשה לנו. אנחנו מסתכלות על הדיבור האלוקי ורק מתפללות שיפתח לנו, הלוואי שנתפלל להתפלל, שיפתח לנו איזה משהו בלב להתרגש מזה. רוצות שזה, גם כשזה כבר קורה, שזה לא יעוף לנו כשנייה, כשבריר שנייה, אלא שזה יהיה משהו חזק ותמידי אצלנו. ויצחק אבינו הוא צינור שקוף. הוא כולו ביטוי לדיבור האלוקי. ורוני אמרה פה, ולכן החיים שלו הם בלי מאבקים. כי כאילו המציאות כולה היא מתכופפת לפניו. יש משהו, עכשיו זה לא בדיוק מדויק שזה בלי מאבקים, כי אנחנו רואים שכן יש לו התמודדויות, נכון? אין להם ילדים, הוא... מה? רגע, כן, אפילו עוד לפני הבארות, נכון? אשתו הקרה, בהתרוצצו הבנים בקרבה, הלוואי שנצפיק להגיד על זה משהו. זאת התמודדות רוחנית שרבקה עוברת, זה לא רק כאבי בטן שכל תינוק בועט לכיוון השני וצירים... כנראה היה ממש רציני שם הסיפור הזה של הלידה שלה. יש פה, יש לו, יש מכשולים, יש אחר כך הרעב, תרד מחוץ לארץ, לא תצא לחוץ לארץ, ההתמודדות עם אבי מלך, ההתמודדות עם אסב. כתוב שבתיינה לו למורת רוח כשהוא נושא את יהודית, נכון? ככה קראו לה רגע את שנייה כן, את בוסמת ואת יהודית, ושהם היו עושות עבודה זרה. כתוב, אחד הפירושים, נכון, על זה שהוא היה עיוור, זה שבגלל שהדמעות של המלאכים טפטפו לו לעיניים בעקדה. אבל הפירוש השני, פה בפשט, שאחרי זה כתוב, ותיחנה עיניו של יצחק מראות, כי האשן של העבודה זרה, שהם היו מקריבות, בתוך הבית של יצחק, הפך אותו לעיוור. זאת אומרת, הוא יודע מצוין מי זה עשיו. הוא מתמודד עם כל ההתמודדות הזאת, אבל הדיבור האלוקי הוא כל כך שלם בתוכו, הוא כל כך יוצא החוצה ממנו, שזה משהו מאוד מאוד נקי. אצל יצחק אין התמודדויות. המציאות היא מאוד פשוטה. האמת האלוקית היא כל כך נגלית, שהיא מאוד ברורה. ואני חושבת שלכן גם, אוריה ואוריה, הסיפור של רבקה ויצחק הוא כזה נסתר. כי יש משהו בנפעלות האלוקית הזאת, שהוא לא משהו חיצוני. הוא משהו מאוד מאוד פנימי, זה כמו איזה סוד, שאם את עם המשקפיים הנכונות, לא אתם באופן אישי, אבל אם המציאות היא עם המשקפיים הנכונות, היא יכולה להסתכל פנימה לתוך הערך המיוחד הזה של יצחק ורבקה. ולכן יש, אני חושבת שזה גם מאוד יפה, נכון שהיא מכסה את עצמה בצעיף. יש משהו באור גדול מאוד, לא יודעת, זה כמו אמרתם הרגע הזה של החופה, שהבחור בא לחסות את ההקלה, אני לא מנה איך כולם מתחפות לרגע הזה, אני לא מצליחה להסתכל על זה בכלל, מרוב שזה פרטי, כאילו זה, מה?
לא, זה
לא
מה, זה כמו הדמי.
שמה?
שכולם מתחפים את הרגע הזה, כאילו, אחרי המתחיל
והחיל. כן, כאילו יש שם משהו כל כך, לא יודעת שלהם, אני, אבל זה אולי כי אני כבר זקנה, והרומנטיקה שלי התבלטה, אני לא יודעת, אבל לא, האמת שזה כבר... שיראו את זה? לא יודעת. כל החתונה יש במה שהוא גלוי, אין ספק. השמחה הזאת, אתה חולק אותה עם העולם כולו. לא, תסתכלי, הכל בסדר. אני סתם שתפת אתכם. כל אחת יכולה להגיד על משהו אחר, בסדר? שהיא מרגישה שזה משהו מאוד פנימי, ושאנחנו באמת לא יכולים לראות אותו ככה נכוחה. נכון? זה כמו השמש. אף אחד לא יכול להסתכל על השמש. דוח בעיניים. זה שורף, זה באמת, זה גם אסור, אל תעשו את זה, טוב. נכון? יש משהו באור שלה, שהוא ממש אוכל לנו את ה, לא יודעת מה שם, את הרשתית, אני לא יודעת, זה פוגע בזה. אני מרגישה שיש משהו ביצחק ורבקה, שמגלים לנו איזה סיפור אחר על התדר שהמציאות עובדת בו. תסתכלו פנימה, אל תתרשמו, נכון? גם בפרשה הקודמת הסתכלנו, ראינו את זה, שיצחק מכניס את רבקה לאוהל. הכל פנימי. מה שקורה זה בפנים, זה לא בחוץ. המפגש בין יעקב לרחל הוא מאוד חיצוני, בבאר, ויפת תואר ויפת מראה. ואנחנו צריכים את שני הצדדים האלה. העולם, אם הוא יהיה רק פנימי, אנחנו נאבד את זה. אנחנו לא נצליח לראות את זה כל הזמן. אנחנו חייבים שיהיה גם את הצד של החוץ, של אברהם, של יעקב, את האמת הזאת, הצועקת החוצה, ואנחנו חייבים גם שיהיה את הצד הפנימי הזה. אני חושבת שמגלה לנו את העוצמה הפנימית הזאת של להיות מכונסים פנימה, בלי להתרשם בראיתי, ובלי להתרשם מאיך זה נראה בחוץ, ובלי לחשוב איך שומעים את זה, ואיך רואים את זה, ואיך קונים את זה, אלא פשוט להיות מחוברים לאמת הפנימית. ואני חושבת שיצחק הוא מאוד מאוד מלמד אותנו את זה. ובגלל זה, דווקא יצחק יכול להסתכל על עשיו ולתת לו ברכה. כי אם, לא שלרבקה לא היה את זה, עוד שנייה נעמוד קצת על ההבדל, אבל אולי נלך טיפה אחורה. בסדר, נגמור קצת, כאילו לא תהיה לכם הפסקה, כי גם אחר התחלנו מאוחר, בסדר. כן, בטח. בטח שקשורים. זה סוג אחר של ביטוי. בסדר? יש לנו בעולם הרבה, לא הרבה, זה 10 יסודות רוחניים, נכון? 10 ספירות, שהאמת הרוחנית היא מתגלה בעולם. ויש, זה ממש תכונות רוחניות. שמופיעות בעולם. באמת היה אפשר לצמצם אותם ל3, לאברהם, יצחק ויעקב, אבל מפרטים אותם ל7, זה כל האושפיזין, ל10, זה 10 ספירות. בסדר? אנחנו חייבים את הכל. העולם לא יהיה שלם אם יהיה רק את יצחק אבינו. כמו שהעולם לא יהיה שלם אם יהיה רק את אברהם או רק את יעקב. הנפעלות היא ממש מידה שמיוחדת ליצחק. כל האבות האחרים, הצד של היוזמה והעשייה, הוא מאוד מאוד בידיים שלהם. אם אנחנו נלך ממש פרשה פרשה אצל יצחק, נתחיל מהעקדה, שהוא אומנם הגיבור הראשי שם, אבל הוא ממש לא מסמר האירוע, זה אברהם, נכון? זה ניסיון בכלל של אברהם, זה אפילו לא ניסיון של יצחק. הוא לא בוחר לו קלה, אבא שלו שולח את אליעזר, ומביא לו את הקלה עד פתח האוהל, בסדר? הפעולה האקטיבית היחידה שהוא עושה זה להתפלל על רבקה. שיהיה לבנים, אבל זה גם אחרי שהוא רואה את המצוקה שלה, אוקיי? אמרו פה מקודם על הבארות, הוא רוצה לרדת להביא אוכל ממצרים, ברעב, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תחזור אחורה, אתה לא יוצא מארץ ישראל. אגב, בסוגריים, זה אותה נקודה, הנקודה הזאת של עולה תמימה, ככה רשי כותב, אתה עולה תמימה, ואין חוץ על הארץ, כדאי לך. שם בפסוק הזה, שהשם אומר לו, תישאר בארץ ישראל. כי זה בדיוק אותה נקודה, ארץ ישראל, הגילוי האלוקי בה הוא שלם. בחוץ לארץ, אני לא, לצערי, כשאני הייתי בחוץ לארץ לא הרגשתי את זה, מה אני אגיד לכם, אני לא מספיק בחורה רוחנית, בגלל זה נאנחתי, אוקיי? זה היה מקור ההנחה. אבל צדיקים, ככה הם אומרים, שכשנמצאים בחוץ לארץ, אז ממש מרגישים איזשהו מיסוך רוחני. עכשיו, אפשר טכנית לצאת מהארץ, בסדר? בשביל עניינים מסוימים, טכנים, פונקציות מסוימות שבארץ את לא מצליחה להשיג אותם. או אתה לא מצליח להשיג אותם. פרנסה, לשאת אישה, ומה יש עוד?
תורה.
ללמוד תורה. ברוך השם, לא צריך בשביל זה לצאת לחוץ לארץ. אבל, מה?
ללמד תורה.
כן, כאילו לעשות, לא, אני אומרת, כדי ללמוד תורה לא צריך לצאת. פעם לצערנו היה צריך גם בשביל זה. אבל מי שנמצא במעלה וכשהוא יוצא מחוץ לארץ, הוא ממש מרגיש את הירידה הרוחנית הזאת. ויצחק שהכל אצלו כל כך שקוף, שהחיבור הזה לבפנים, לאמת האלוקית, הוא כל כך בול. לא שלאברהם לא היה את זה ראיה. לא שלאברהם לא היה את החיבור הזה לריבונו של עולם. בטח שהיה לו את זה. אבל אצלו, אצל אברהם, הנקודות של המאבק, והלהוציא יש מאין, והכל הזמן להיות אברהם העברי, להתמודד עם הקונטרה הזאת, זאת הייתה המהות של החיים שלו, ולכן הוא יכול לצאת לחוץ לארץ ולברר משם מה זה להיות יהודי. יצחק הוא לא צריך את זה. הפוך, זה פוגע במעלה הרוחנית שלו. עכשיו, זה משהו שהוא נכון, בכולנו יש גם את אברהם, גם את יצחק, גם את יעקב וכן הלאה, את כל היסודות הרוחניים האלה. אז זה נכון שכולנו צריכים להיות בארץ ישראל. הלוואי שהיינו מרגישים את זה. שוב, בגלל זה נאנחתי, כי אני חושבת שאם היינו חווים את זה על בשרנו, את ה... עננות הרוחנית הזאת, בסדר? כאילו ממש, כמו, אתם מכירות את זה כשיש הרבה ימים גשם, זה אחלה. אבל בסוף, איפה השמש? קצת שמיים כחולים. בגלל זה יש יותר, יש דברים שמותר לצאת בהם לחוץ לארץ.
מותר לצאת לכל דבר, מה נכון?
לא, אל תגזימי.
בסדר, הרבה דברים שם
כמו. זה מרגוש שהרבה מרמת משתמתים, סליחה, יפרשו.
מתיר לצאת לצאת
הטיול. אני אמרתי שבטוח יש רבנים שמתירים, אני לא יודעת. לצערי, אני בפסיקת הלכה רחוקות אחת מהשנייה מניעה. אל תתקילו אותי עם שאלות מסובכות. נווה, את צודקת. יש אנשים, את יודעת משהו? יש אנשים שבלי העבודה הרוחנית הזאת של להתרחק, הם לא יכולים לחפש את ריבונו של עולם, הם לא יכולים למצוא אותו בהם. אז בשבילם חייבים את הצעד הזה, היא הלכה אל איבוד. קיצר, את אומרת, לא, לא, לא. הכל בסדר. לא, אני רק אומרת על הנקודה אותי שאת צודקת שיש בנו גם את אברהם וגם את יצחק, את כל התכונות האלה, כי ההתמודדויות שלנו, אנחנו חייבים את כל היסודות הרוחניים האלה. אבל אני חושבת שבאמת יש אנשים שעבודת השם שלהם היא תתברר ממקום יותר פנימי ויותר עמוק, כשיהיה להם כל הזמן התנגדות והעשייה יוזמת ופעולה, וזה גם שלבים בחיים שלנו, זה לא רק עניין של אופי, בסדר? אז בשביל זה באמת יש לנו גם את היסודות האלה. ויש רגעים בחיים, כמו השנה הזאת, אוקיי? אני חושבת שהשנה הזאת היא שמעתי את זה מהרב חנני פעם, הוא עבר שיחה לבנות שירות, אז הוא ממש דיבר הרבה על הדמות של יצחק. והוא אמר את זה ששנה שבת לומדת תורה, או בחור שלומד בישיבה, זה נראה שיא הנבחיות כזאת, נכון? שיאה, מה את עושה כל היום? כאילו, מה, ממש נפעלות. מקסימום מסכמת, וואו, השקעת. איזה עשייה רצינית את עושה למען האומה. אני אומרת את זה בכוונה בציניות. כי אנחנו, יש שלבים בחיים שהפוך, מה שאני צריכה זה את ההתכנסות הזאת, זה לנקות את הרעשים, זה להיות עסוקה רק בחיבור לתוכן הפנימי. וזה בונה ביקומות מסוימות, שבהזדמנויות אחרות אני לא אבנה אותן. אנחנו צריכים את כל המימדים האלה. שוב, אני לא נכנס לסוגיה הלכתית, בשביל זה יש לכם פה רבנים, תשאלו אותם.
לא, אנחנו לא רוצים את עצמי, אנחנו רוצות
משהו. אז אני חושבת שהמהות זה הנקודה הזאת, שארץ ישראל קדושה מכל הארצות, זה לא סופר, בסדר? שאת יכולה לקנות פה מעלות של קדושה. אז פה תרוויחי יותר. זאת מהות פנימית, רוחנית. כמה הסנסורים שלנו, בסדר? נכון, סנסורים זה הקצוות של העצבים שיש לנו, שהם חשים את העולם, את כל החושים שלנו, יושבים עליהם. אז החושים הרוחניים שלנו בארץ ישראל הם ברמות אחרות איכותית, לא כמותית. זה לא שפה אני יכולה להיות יותר דוסית לעומת חוץ לארץ. האמת האלוקית שנמצאת פה היא ברמה אחרת מאשר בחוץ לארץ. ולפעמים זה קשה להיות בזה. זה מאוד קשה, אנחנו יודעים שעם ישראל גלה, כי הם לא הצליחו להיות בעוצמה הרוחנית הזאת. אנחנו יודעים שכשאנחנו חוזרים לפה, הרבה מאוד מהתסיסה שעם ישראל חווה בראשית צמחת גאולתנו, זה בגלל זה, כי העוצמות פה הם, לא סתם אומרים שהילדים של דור הגאולה הם, לא יודעת, משהו מיוחד. כי אנחנו, כי באמת יש להם, לא יודעת, הם יונקים פה באוויר, בללכת על האדמה יחפים, הם מקבלים עוצמות רוחניות. אז נכון, לפעמים זה קשה מדי, אתה צריך איזה להתקרר. אנשים פרטיים, מסוימים, צריכים קצת מרחק כדי לחזור. תקופות מסוימות בחיים. אבל אני חושבת שלכתחילה, אנחנו צריכים להיות ראויים למעלה הזאת. באמת, לא סתם נהנחתי, כי זה כואב לי שאני לא מרגישה את זה כשלעצמי. כאילו, את מבינה? לא, מקודם הם שאלו את זה וכזזתי. יצא לי הנחה כזאת, אני יכולה לדבר על זה, אני עוד לא מרגישה את זה על עצמי, אבל אנחנו מקווים שמהשכל זה ירד למטה, יחלחל, שדרכך את המקום הזה מיצחק. טוב, רציתי קצת, אני בטח לא עניתי לכם עד הסוף, אבל אתם תתגברו, שאלו עוד אנשים. מה?
אני לא יודעת למה דווקא נפעל, למה לא להגיד התבטלות?
כי התבטלות זה משהו שאתה מוחק את עצמך. יצחק הוא לא מחק את עצמו לדיבור האלוקי, הוא פשוט היה השופר שלו, בסדר? כשאת מתבטלת למשהו, אני חושבת שככה אפשר להבין את זה, זה קצת כמו בעקדה, שקצת דיברנו על זה, בטח אתם לא זוכרות, לפני ראש השנה על המסירות נפש הזאת, שאת אומרת, אז אני לא פה, נכון? יש גם צד כזה בעבודת השם, שלפעמים אנחנו צריכים עד כדי כך שנוטלת נפשך. אני מרגישה שזה המקום של התבטלות, אבל נפעלות, זה שיצחק הוא כל כך, הלוואי שגם אנחנו נהיה כאלה, שהוא כל כך מלא בדיבור האלוקי, שהוא כולו הופך להיות הדיבור האלוקי. זה פשוט יוצא ממנו. ולכן גם אפשר להבין את זה, הזכרתם את זה פה פעמיים, שהוא פותח את הבארות שחפר אברהם, צריך להבין את זה, שכל המאבק הזה על הבארות, זה בכלל לא מאבק טכני, על מי תהיה השליטה על המים, זה לא מאבק כלכלי. מי ישלוט פה באזור הזה, נכון? מים בבאר שבע עוד בכלל, תחשבו. מה? לא, היה שם חם, לא שמעתי על מה צריך. כן, בטח, סליחה, ברור. אבל תחשבו על זה חם. מה? לא יודעת. יש הרבה מקומות שנזכרים בשם שלהם ורק אחר כך מסבירים את השם. לא, אני אומרת שיש הרבה מקומות שהשם שלהם הוא כבר כתוב ורק אחרי זה דורשים. אז אני לא זוכרת. אולי הוא חידש את זה, אבל זה בדיוק מה שרציתי להגיד. עדי, זה בדיוק מה שרציתי להגיד, בסדר? שנייה. ויקרא, יכול להיות הוא פשוט קורא לזה שוב, אני לא יודעת. אבל זה מה שרציתי להגיד, שאת מבינה שנפעלות זה זה שאתה יכול להיות שופע, נווה אמרה שזה הרבה פחות מרגש, לעשות משהו שמישהו אחר כבר עשה. הרבה יותר כיף להקים משהו חדש וזה וואו כזה וכולם תופכים לך על השכם. אבל יצחק זה לא מעניין אותו בכלל, כי הוא כל כך מבין את זה שהמאבק על הבארות האלה זה אין לך מים אלא תורה. זה כל העניין פה עכשיו, זה מה יהיה דבר השם שניסה במרחבי הארץ הזאת, בנגב. והוא מוכן, זה בכלל לא אכפת לו. אברהם כבר חפר אותם, אז מה אם הרייטינג לא יהיה שלי? אז מה אם הבונוס לא אני אקבל אותו? כל מה שמעניין אותי זה להוציא את דבר השם, את האמת דרכי. כל השיקולים האלה, לא שאברהם היה אכפת לו רק מהפרסום של עצמו או להיות הראשון, זה בכלל לא הנקודה, אבל יצחק דווקא מול הראשוניות של אברהם, יצחק מחדש לנו את הנקודה הזאת שאתה פשוט צינור. נקי, לשמוע את הדיבור האלוקי, והוא מחליק ממך. אין לו התנגדויות, הוא כל כך היה מזוהה עם הדיבור האלוקי, יצחק. זה ממש היה הקול של הנשמה שלו, שאין שום התנגדות לזה. אני דווקא חושבת שזה מעודד שיש את זה בנו גם, שאנחנו יכולות להתנחם בזה הרבה פעמים, כשאנחנו מרגישות את הסכסוך הפנימי הזה בתוכנו, או למה, או כמה, או איך נצליח לעמוד בזה. בעצם הידיעה שיש בנו חלק מה... בתסיין היא רוח הזאת, שהרוח האלוקית היא מפעמת גם בתוכנו, ואנחנו יכולות להזדהות איתה לגמרי, יש בזה משהו, לא יודעת, אותי לפחות, מעודד, כאילו ממש נושא אותנו על כפיים. טוב, יש עוד הרבה מה להעריך, להבין ככה את המאבק של יעקב ועשיו, להבין את המקום של יצחק מול המאבק הזה, להבין את המקום של רבקה, שחלילה לא נחשוב שהיא חתרה נגדו, נגד יצחק, אלא באמת יש פה גילוי, א', זה מדהים לראות איזה אמאות היו לנו, פייטריות עד הסוף, אבל זה מדהים גם לראות איזה השלמה יש ביניהם, שרבקה עם כל כמה שהיא יודעת שיצחק הוא כזה נפעל הקול האלוקי, היא מוכנה לקחת אחריות ולשנות את המציאות, כדי שהאמת שהיא מבינה אותה, שיעקב צריך לקבל את שתי הברכות, וואי, אני מדברת, תעצרו אותי, תלכו, לא יודעת, לא אכפת לי. כשהנה יבוא, אני אפסיק. נכון? שמתם לב מה שונה בין הברכה הראשונה שיעקב מקבל בתור עשיו, לברכה השנייה שהוא מקבל בתור יעקב? לא הגענו לשם. אז אני אגלה לכם, שיצחק יודע שלעשיו, בברכה השנייה כתוב באופן מפורש, כשלפני שהוא בורח ללבן, לפדן ארם, יצחק קורא לו, ואומר לו, עכשיו אני נותן לך את ברכת אברהם. ממש, את ברכת הזרע, את ברכת הארץ, הוא בכלל לא תכנן לתת את זה לעשיו. הוא יודע שעשיו לא ראוי להיות הממשיך של התכונה האלוקית הזאת של מי יהיה עם ישראל. את עשיו הוא מברך בשלטון, בכוח, בשפע כלכלי, בהנהגה. אבל רבקה מבינה שאם עשיו יקבל את כל הכוחות האלה של המציאות, מה יקרה ליעקב ולתורה שלו ולברכת אברהם? גמרנו, הלכנו, זהו. תחשבו לבד מה יקרה.